ממש מופיע, אוצרות פנימיים, אוצרות פנימיים, עמוד 93. אנחנו כרגע בתרגול שמוריד לכלים מעשיים, כן, תרגילנו בתורתך, מוריד לכלים מעשיים את התובנות שלמדנו בעמוד 93. התרגול הוא ב-94, כן? וב-93, רק להזכירנו, אמרנו שאחת הדרכים לזהות מה אנחנו רוצים לשנות זה לבדוק בעצם, כדי שנוכל לחוות דעה ולבקר כהלכה את מעשינו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו חשים ומרגישים אחר מעשה מסוים. אם עשיתי מעשה מסוים ואני מרגיש בתוך נפשי הרגשה של שלווה ונועם, כלומר זה עולה בקנה אחד עם המוסר האנושי והמוסר האישי שלי, כן, יותר מזה, אני אפילו מרגיש נעימות שבאה מצד האישור הנשמתי למעשה. מישהו רגיש יותר, לא כולם יכולים לחוש את זה, אני חייב לומר. בדרך כלל אנשים, מה שנקרא, הם בדרך כלל יכולים לבקר את מעשיהם רק לפי מדרגת המוסר הגלוי שלהם. כלומר, אם יש לי אמת מידה מוסרית שלא תגנוב, ואני נוהג בה זמן מרובה, אני אוכל לחוש מה קורה לי כשאני לוקח בלא רשות את מן החבר. לקחתי את מפה, למרות שהבעלים לא נמצא, כן, לקחתי את העת, לא יכולתי לשלוט בעצמי, כי זה נורא דחוף לי לכתוב משהו, ואחרי שעשיתי את הפעולה, כליותיי מייסרות אותי. זה עומד בניגוד למוסר האישי שלי שלא תגנוב. יכול להיות שסוגי גניבה אחרים לא יזיזו לי את חוט השערה, מכיוון שאני לא שייך למדרגת המוסר הזה שלא תגנוב, יותר עמוקה ויותר עדינה. אז בדרך כלל, הדרך לתת דין וחשבון על מעשינו ולבדוק איזה מעשה אחר עשייתו, כן, משאיר בנו חותם חיובי מוסרי, ואיזה מעשה מטלטל את עולם הערכים שלנו, זה רק על ידי הצוות המעשה הזה בתוצאותיו, אל מול המוסר הגלוי, הנרכש שלנו, שאנחנו רגילים בו, כן? יש מצבים שלמרות שהמוסר עדיין לא נרכש, המדרגה לא נרכשה, אנחנו שומעים הד רחוק מן הנשמה. כלומר, אנחנו מרגישים שלמרות שאנחנו לא חסידים ואנשי מעשה, ובכל זאת הפעולה שעשינו, אנחנו קולטים איזה הדהוד שבא מעומק הנשמה, אנחנו לא יכולים להגדיר את ההדהוד הזה, אבל יכולים להגיד בעליל שההדהוד הזה הוא מעין הקימת אף של הנשמה, כן? לא יכולים להגדיר למה ואיך. אז אני אומר, לא להסתכל על הדברים האלו, לא על זה מדובר, הדברים האלה זה רחוק, זה קשה מאוד, כי הנשמה נמצאת במרחק של מיליוני שנות אור מהתודעה שלנו. כל היכולת שלנו להתוודא לנשמה, זה רק לפי מדרגת המוסר שהצלחנו לסגל אל הנפש, לרגש, למידות, למעשים וכו'. לכן אנחנו מקבל את הפידבק בעיקר משם, המוסר הגלוי. רק הזכרתי שאפשר, יש את השמש הרחוקה של הנשמה, שמדי פעם היא אכן מקרינה משהו, דבר שבדרך כלל קשה לזהות את קיומו, כל שכן להגדיר אותו. לכן לא בא הערה המרוחקת הזו נשתמש, אלא דווקא במחאה של מדרגת המוסר, כן, המוכחת, הקיימת, המורגלת אצלנו. יפה. אז אמרנו, זה הדרך. לבדוק מה שנקרא זהירות אחר המעשה בשלוש מסעת השיעורים. שאחר שעשית המעשה, תראה איזה עקבות הוא השאיר בתוכך. כן? האם הוא יקם לך את העץ? האם הוא יעיף לך את הגג? כן? זה דימוי. עץ וגג זה דימוי לכל מיני חפצים כאלו ואחרים, שהם בעצם כרגע הטורנדו עובר שמה. אחרי שהטורנדו עבר, מה נשאר ומה עמד? אחרי שעשית את הפעולה הזאת, מה זה עשה? זה עיף לך את הגג? זה פגע לך באיזה עיקרון מוסרי, עיף לך את הגג? זה יקם לך את העץ, שבר את העץ, זה עיף לך את הפרה לאוויר, כן, של המשק החקלאי שלך? כל זה מדדים להבין מהי עוצמה של סופת הטורנדו. האם זה 5.4 או 6.8? זה הבדיקה. כל מעשה, כן? בוא נאמר שהוא לא ראוי, הוא מעין טורנדו, הוא סופה. הוא סופה, כן? היכולת להגדיר את מדרגת הסופה היא קשורה באופן ישיר ברמת הרגישות המוסרית שלנו. זה מה שאמרנו בעמוד 93. עכשיו, יש פה תרגול שעניינו זה בעצם ליישם את העקרונות המנחים האלו. בואו נראה. תרגול טיפ-טיפה יותר מורכב, כן? הנחת היסוד היא שאנחנו התרגלנו כבר לתרגולים הפשוטים שמופיעים בעמודים הקודמים, תרגולים שיש בהם איברים מועטים מאוד, כן? אבל פה יש לנו קצת התקדמות, כן? בכל ערב נזכר בשלושה מעשים הבולטים בזיכרוננו מהיום שעבר, כן? אז קודם גם שימו לב שהתרגיל הזה, כן, הוא לא מטריח אותנו בעבודות קשות, כן? הוא, היישום של העקרונות שדיברת עליהם עכשיו, כן? היישום הוא בדרך פשוטה יחסית, למה? אנחנו לוקחים שלושה מעשים בולטים. כשאני לוקח מעשה בולט, אני פשוט זוכר אותו. יהיה מעשה הוא לא בולט. כן? הוא לא ירשים אותי בצורה משמעותית. אני גם לא אזכור אותו. כן? אם אני אשאל אותך עכשיו, כן? מרגע שהתעוררת עד עכשיו, מה עשית? אז אתה תזכור בעיקר את זה שחשבת שיש מים חמים ונכנסת למקלחת, ופתאום פתחת את הברז של החמים והכל היה קר וקפצת עד לב השמיים. את זה אתה ודאי תזכור. אי אפשר לשכוח. כן? זה דבר שנחרט חזק בחוויה הפיזית, אולי אפילו הנפשית, אם זה בוקר חורפי וכן הלאה, נכון? ואתה תזכור עוד כמה דברים נוספים. חס ושלום, אם נפל לך התפילין בתוך הקופסה, לפני שהנחת, קרוב לוודאי שגם את זה תזכור, זה קצת יחסיר לך פעימה בלב, כן? באת להוציא את זה, מה זה? ונפל לך זה. למזלך נזכרת שלך אומרת שאם התפילין מונחים בתוך הקופסה, נו, בסדר, לא נקנוס אותך במיליון שקל, וגם לא צריך להתענות על כך, לא חצי יום ולא יום שלם. ברוך השם, אתה משם לרווחה, אבל אתה לא תשכח שנפל לך תפילין. אתה לא תשכח שנפל לך תפילין. כן? אנחנו צריכים לקחת את המעשים החזקים, המעשים שנרשמו ברגשותינו, בשכלנו, ברצונו. אלו המעשים שאנחנו נרים אותם מכלל המעשים, כן? מעשר מן המעשר, מן המעשר, מן המעשר. זה שלושה מעשים, כי באמת במהלך היום קוראים לנו המוני מעשים. אגב, לכולם יש משמעות. אני עכשיו לא אומר שאתה לוקח שלושה מעשים, זאת אומרת שכל שאר המעשים הם כקליפת השום, ואין להם משמעות מוסרית, חלילה. הם כולם, כן? יש להם איזה רושם על הנפש. אבל אנחנו לא מתחילים בזה. חנוך לנער על פי דרכו, כן? לאט לאט. קודם כל, ניקח שלושה מעשים שמעדדים בנו משמונה בבוקר ועד שבע בערב. אותם ניקח. שלושה מעשים, קח שתי מעשים, זה לא תורה מסיני. כן, זה לא אמר כה השם, כה אמר השם, וכל ערב מסך, זה שלושה מעשים. אתה לא מצליח שלושה מעשים, לא בגלל זה תבטל את התרגיל. לא בגלל זה אתה פטור מהתרגיל הזה. כן, הרעיון הוא שאתה צריך להרים מכלל המעשים שלך, שניים ושלושה מעשים שהם באמת מהדהדים חזק. ולגביהם ישאלו השאלות הבאות, כן, א', ב', ג', ד', ו-ה'. אבל נמשיך הלאה. בכל ערב נזכר בשלושה מעשים הבולטים בזיכרוננו מהיום שעבר. אין כוונה מאתמול, מהיום שעבר, הכוונה היא מהבוקר ועד הערב, שזה זמן ההיזכרות. בסוגריים, נבחר גם מעשים, מאוד חשוב, נבחר גם מעשים שאנו מרוצים מהם. למה נבחר מעשים שאנו מרוצים מהם? בדיוק מאותה סיבה. כן? כי אם אני לוקח מעשה שאני מרוצה ממנו, ואני שואל מה זה עשה בתוך נפשי, ואני מזהה שהמעשה הזה, למשל, גרם לי שמחה. אני מזהה שהמעשה הטוב הזה גרם לי אומץ מוסרי, כן? וחדוות עשיית הטוב. למה שאני לא אזכור את המעשה הזה? אולי אני ארצה לחזור עליו מחר, כי המעשים האלו, יש להם ערך זונתי מאוד חזק על הנפש שלי. מדוע שאני לא אעשה אותו גם מחר? אדרבה, אם אני מסתכל על המעשים שהם פחות טובים, ושואל מה הם גרמו בתוך נפשי, למה שאני לא עושה את זה? ועוד, אדרבה, אני ראוי לעשות זה גם ביחס למעשים הטובים. כדי להתרשם, כן, מהפעולה שלהם על הנפש. גם מעשים טובים שאנו מרוצים מהם, וגם מעשים שאיננו מרוצים מהם. אלו יכולים להיות מעשים קטנים או גדולים, כן? אנחנו לא מסתכלים על הגודל הכמותי, כן? יכולים להיות מעשים קטנים מבחינה כמותית, כן? אבל מאוד גדולים מבחינה איכותית. כי מספיק שמישהו עושה לך עם האף ככה בבוקר, כן, ככה, זה מעשה מאוד קטן. יש פה סך הכל עקימת אף או עקימת שפה ותו לא. אבל מה זה עשה לך בתוך הנפש? עשה לך הרבה מאוד, כן? אתה הולך, פתאום נופל לך איזה גוזל מאיזה קן שם, וזה נופל לך על הכתף. נו, מה כבר קרה? מה כבר? גוזל נפל לך לכתף. כן? מה כבר? אבל זה בכל אופן פעל משהו, פעל משהו. דברים מאוד מאוד קטנים, מאוד קטנים. הזיז לך את הכיסא מפה לפה. הכיסא היה פה, ומישהו הזיז לפה. אתה בא ומוצא את הכיסא בפינה אחרת, כן? דבר קטן לכאורה מבחינה כמותית. אבל מה שזה עשה לך לנפש, וואו. כן? זאת אומרת, אל תביט על קטנות הדברים או גדלותם בבחינה אובייקטיבית. אלא מצד מה שזה גרם בתוך הנפש. ובבחינה הזו אין להבדיל בין מעשים קטנים וגדולים. הכל תלוי במידת ההשפעה על הנפש. השפעה חיובית או השלילית. כן? זה הרע שהיא אומרת כאן. כי הנטייה בדרך כלל זה לקחת מעשים גדולים. כן? אם לא עלתה לו מכונית על הרגל, הוא כבר לא מעלה את זה בכלל בחשבון הנפש שלו. לא, זה טעות. זה טעות. כן? לא צריך לחפש אחרי הדברים הגדולים. כן? דברים קטנים. כן? הנה, אלו יכולים להיות מעשים קטנים וגדולים. התנהגות שולית או עיקרית? חריגה או יומיומית? כן? לדוגמה, היינו עצבנים. כן? התקשרנו לדודה. שטפנו כלים. כן? כל אחד מהמעשים האלו, היינו עצבנים, אז עשה לי לנפש. היית עצבני היום? 5 דקות היית עצבני. מה זה עשה? זה השאיר אדמה חרוכה? מה זה עשה לנפש לך? כן? האם זה שרף לך קצת את הזנב שם, של המידות הטובות שלך, פתאום נעשית כזה טיפוס, כזה קצת עצוב, קצת לא מאמין בעצמך? מה עשה לך עצבנות הזו? כן? תבדוק. דבר נוסף, התקשרנו לדודה. התקשרת לדודה, לא דביק על מה ולמה. לא משנה, לבדוק. שיחה הזו עם הדודה, מה הועילה? כן? מה גרמה לי בתוך הנפש? שטפנו כלים. הרגשתי העבד של אשתי. הרגשתי זכות מיוחדת לעזור לה. ולשאת בנטל המשפחתי, אז היא לא יכולה לשטוף כלים. נכון שהכיור מלא בכלים של כל 12 ילדים שלנו, לא שלי, נגיד, 12 ילדים, כן? ובסדר. אבל זו זכות מיוחדת לסייע בעבודות הבית, ולהקל את הנטל מאשתי שעובד גם כך קשה, כן, וכן הלאה. יש לה 3 משרות ביום, כן? וגם העבודה שלה, אחרי הצהריים, אני יודע מה, היא צריכה להכין איזה מבחן שהיא לומדת, ואחרי זה יש לה את הילדים, וניקיון הבית, כל כך הרבה משרות יש לה. אז נפל בזכותי לסייע מעט בעבודת הבית בנטל משפחתי, לא לעזור לה, לעזור לנו. לא להשתמש בלשון הזו. גם לא מול עצמנו, ודאי שלא מול האישה. אני רוצה לעזור לך בשטיפת הכלים. מה זה לעזור לך? לא עזור לנו. אתה עוזר גם לעצמך. כן? שטפנו כלים. מה עשתה לנו שטיפת הכלים? האם זה קיווץ אותנו פנימה? בתחושה של איזה, כן, איזה ניצול או אי נוחות? או אם זה גרם לנו בשמחה? שטיפת כלים. התנהגנו בחוסר כבוד כלפי עצמנו. אמרנו על עצמנו משהו לא נחמד. חשבנו על עצמנו משהו לא נחמד. אני לא שווה, עוד פעם נכשלתי, עוד פעם לא הבנתי את התוספות, עוד פעם לא הבנתי את הסוגיה, עוד פעם אני נגרר אחרי החברותה. אני לא רוצה, אני חושב על עצמי דברים כאלה ואחרים. או אומר, כל שכן כלפי אחרים, התנהגות באי כבוד כלפי אחרים. כן? אי כבוד. התנהגות באי כבוד זה כל פעולה. זה כל פעולה שמורידה במעט או ברב את הערך האלוקי של הזולת. הערך, כן, שנברא בצלם. כן? שאנחנו צריכים לשמור א', על דרך ארץ כלפיו, ב', כן? זה לא דבר יחידי. דרך ארץ מצד היותו אדם בכלל, בלי קשר למעלה הפנימית שבו. אבל הכבוד, אין די להסתפק בחובת דרך ארץ כלפי הזולת, שזה מצד היותו, כן? נברא ותו לא, אוהב את הבריאות, אלא הכבוד צריך להישמר גם ביחס למעלתו האלוקית שנברא בצלם, כן? כלפי אומות העולם וכלפי ישראל בפרט. כל פעולה שהיא סותרת כבוד ברבדים האלו, כן? זה מצב של חוסר כבוד לזולת. זה איך אתה מדבר אליו, איך אתה מתייחס אליו, כן? איך אתה מקשיב לו, 1001 פעולות, המוני המוני פעולות. היחס שלך כלפי הזולת הוא משקף כבוד או אי כבוד. כמעט ואין באמצע. אין בין השמשות, או בין השמשות כערף עין ואי אפשר לעמוד עליו. כן? אין בין השמשות. יש בדבר הזה דברים מאוד ברורים. או כבוד או אי כבוד במידה כזו או אחרת, שוב. על הסקאלה של אי כבוד, כן, יש מדרגות רבות. כן? צריך לשים לב לנקודה הזו. נהגנו באי כבוד כלפי מישהו, לשים לב היטב להתקוממות, כן, הנפשית שיש כנגד הפעולה הזו. כן? ומתוך כך להגדיר את הפעולה של אי הכבוד כפעולה לא רצויה, שהייתי רוצה מאוד לשנות אותה. בדקה הקרובה, בשעה הקרובה, ביום המחרת, אם השעה כבר 12 בלילה, ואין לי אפשרות להוכיח את זה. כן? אם כי אפשר לעשות את עבודת התיקון של הכבוד במחשבה אפילו. הרי אני מוכל לסולח לכל מי שהכיס אותי וכו' 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 וכו'. אפשר. כן. הלאה. עכשיו גם נתנהג בכבוד. איחרנו. פעולת האיחור, מה היא גרמה לך? כן? הנה, אני צריך לעמוד בפני המבחן הזה מדי פעם, ואני מאחר לשיעור. מה זה עשה לי? אני רוצה לתקן את זה או לא? איחרתי בשתי דקות. כן? איחרתי בשתי דקות. איחרתי כי החבר'ה מאחרים. אז אני מאחר כדי שכולם כבר יהיו. אבל לא הבנת. אם אתה מאחר, לא כולם מבינים שאתה מאחר בגלל שהם מאחרים. ויותר מזה, אם מאחרים, הפתרון זה לאחר, אולי תגיד להם שלא יאחרו. זאת אומרת, יש פה איזה דין וחשבון, שאדם צריך לתת על העובדה שהוא מאחר, כן, במקרה הזה שלי, או כל אחד והאיחור שלו, איחור לחברותה, כן, אני זוכר שהיה לי פעם חברותה, כן, בתחילת לימודי, לפני הרבה שנים, זה היה 34 שנה, הייתה לחברותה בבית מדרש למדתי, והיה לנו הסכם שמי שמאחר לחברותה, חברו רשאי להוכיח אותו. להוכיח אותו. והוא חושב, סך הכל היינו כאלו מקפידים על הזמן, כן, שקידה והתעוררות חזקה, שמירת הזמן, מה שנקרא. אבל יום אחד איחרתי. יום אחד איחרתי. אני מגיע, איחרתי בשלוש דקות, ארבע דקות, וכל זאת למה? רציתי לקנות לאשתי את הירקות הכי טריים. זה היה יום השוק. אם אני אגיע בחמש וחצי למכולת, מה שישאר זה כל ה... אמרתי, אני אבוא בפתיחת המכולת, המתנתי מאחורי הדלת, פתחו את המכולת, לקחתי שקית של עגבניות ומלפפונים, משהו. התענגתי רק על השמחה של אשתי, באתי לבית המדרש, איחרתי בחמש דקות, הוא מסתכל עליי. גזלן. הוא אומר לי, אמרתי לו, מה קרה? גזלן. גזלת לי זמן. זה כאילו גזלת לי כסף. גזלן. נבהלתי. אמרתי, וואי וואי, אולי באמת הדיבור שהוא מדבר, זה הדיבור שהייתי צריך לשמוע בקולי, לא שהוא יגיד, בטוחי, לא שהוא יגיד לי את זה. האמת, אני אגיד לכם, זה היה לי קשה. היה לי קשה ואמרתי לו שכנראה אנחנו נפסיק את המשחק האכזרי הזה, ואנחנו נחזור ללמוד, כן, כרגיל, בסדר, כן, אבל אנחנו לא נותנים אחד לשני רשות להוכיח, כן, בלשון חדה אחד את השני, קשה לי לעמוד בזה, גזלן, וכל מיני מילים שהוא אמר לי, וואי 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 וואי, היה לי קשה. אבל מצד האמת, אני צריך להרגיש לא בסדר עם זה שאיחרתי. למרות שקניתי לאשתי את הערכות הכי טובים, וכולי וכולי. כן, לא הייתי מספיק רגיש כדי להרגיש את התמורות שחלו בנפשי, כתוצאה מן האיחור הזה, להבין את המשמעות של שמירת הזמן, בפרט שזה חייב לאחר, הנה, אתה חייב לאחר, אתה לומד איתו. מה, אתה רשאי להחליט שאתה מאחר חמש דקות? אתה לא מבין את הרעיון המוסרי שיש בו? לא הייתי מספיק רגיש. והוא תקף אותי, וגם שהוא תקף אותי, הרגשתי בתוכי התקוממות של הנקודה החלשה שבי, הלא מוסרית, כן, שרצה להדוף את התוכחה, כן, מה שנקרא מלעיבים במלאכי אלוהים, כן, רוצים להרוג את הנביא שמוכיח, הרגשתי איזה מין מחאה כלפי המוכיח, מאיזה מקום בי שלא רוצה לגדול, לא רוצה לגדול, כן, הרגשתי את זה, באותו זמן. נו, מה לעשות, מה לעשות? חוסר כבוד, איחרנו, עשינו הפתעה לילד וכדומה. מה הערך המוסף של אותה הפתעה שעשית לילד, כן? לא לראות בזה מצוות אנשים ולמדה, טוב, יש לו יום הולדת, צריך לקנות בלון. מה לעשות? לא, תכניס את עצמך בעניין. תעשה זה מתוך חדוות יצירה. לא רק מתוך מחויבות, גם מתוך זכות, כן? מה עשה לך אם כן? ההפתעה שעשית לילד. נו, עברה עוד יום הולדת. ברוך השם, מי זה נגמרה? ברוך השם נגמרה. וואי, כמה טרדות, איזה אומץ. איך הרגשת? זה לא טוב, אם כך חשבת. אם במהלך הכנות לבר מצווה, בר מצווה הוא במהלכה, אתה הסתכלת על השעון מתי זה ייגמר, יש פה בעיה. אם אתה שמח רק על נס ההצלה מהבר מצווה הזה, אחרי שסוגרים את האולם ומשלמים את הצ'ק האחרון לבעל הזה, ברוך שפטרנו, כן? בואי בואי. זה לא דבר בריא, זה מראה על רמה מוסרית נמוכה מאוד. האם אתה מרגיש את הדבר הזה או שאתה לא מרגיש את זה? כן? אלה דוגמאות. כן? מעשים קטנים, פשוטים, של יום יום, לבדוק את יחסי הגומלין בין המעשה לבין הנפש. טוב, על מעשים אלו, כן, אחרי שיש לנו את שלל המעשים האלו, כן, מגוון של מעשים, על מעשים אלו נשאל מספר שאלות. אנחנו מתחילים לתחקר, כן, מתחילים לתחקר את המעשים האלו. מתחילים לתחקר, היינו לבדוק את הערך שלהם. התחקור הוא חושף את הערך של המעשים. גם את הערך העצמי וגם את הערך וגם את ההשפעה שלהם על הנפש שלי. התחקור הוא בא לברר את הערך האובייקטיבי של המעשים האלו ואיך הם פעלו על נפשי, המעשים השליליים והמעשים החיוביים. שתי בדיקות. מהם השאלות? הנה, קורס למתחילים לשבקניקים. מהי ההתנהגות? בתשאול, תשאול זה נקרא. א', מה ההתנהגות? מהו המעשה שעשינו? ברור, בראש ובראשונה, זה חומר הגלם. שאליו אנחנו מתייחסים. טוב, למעשה בזה היא פתחה בפתיח שלה, נכון? כל ערב נזכר בשלושה מעשים. כן, מהי ההתנהגות? מהו המעשה? פשוט להגדיר אותו. אי כבוד. איך התבטא אי כבוד הזה? אמרתי לפלוני אלמוני כך וכך. כלומר, פה אנחנו יורדים לדקות יותר, כן, של הכותרת אי כבוד. מהי ההתנהגות? מהו המעשה שעשינו? ב', אחרי שזה מצוי בידינו, אפשר להתקדם הלאה. על גבי, כן, חומר הגלם הראשוני הזה של א', יש מקום לשאלה ב', מהם הגורמים שהביאו אותנו להתנהג כך. אם אנחנו רוצים להחליט, כן, האם אנחנו רוצים להתמיד במעשה הזה או לא, יש מקום לשאול את השאלה גם, מה המניע שהביא אותנו להתנהג כך? אולי תחרותיות, אולי נקמה, הורדת ידיים, כן? אולי איזשהו אנשה. מה הסיבה? למה עשיתי את הדבר הזה? למה נהגתי בי כבוד? למה איחרתי לשיעור? נתתי כמה תשובות. התשובות לא עומדות במבחן. התשובות הראשוניות, כן? הן לא עומדות במבחן. הן באות מהמקום של התירוץ, של ההשתמטות מאחריות. משם הן באות. אז מה המניע שאתה מאחר? אני לא בדיוק, אני אומר, בסדר, אתם יודעים מה, יהיה לי כמה, 5 דקות פחות בשיעור, פחות עומס, בסדר, במקום 40 דקות, יש לי 35 דקות, קצת פחות עומס. אתה רוצה פחות עומס? קשה לך 40 דקות. לא מספיק שאתה לא נותן שיעור של שעה, אתה עוד רוצה לקצץ מ-40 דקות, אתה רוצה לקצץ עוד 5 דקות. הבנתי, הבנתי. אתה שאלת פעם את התלמידים, רוצים את הקיצוץ הזה? אם הקיצוץ הוא נוח להם? כן? כן, גם תלמידים, לא כך אוהבים ללמוד, אתה יודע, גם ביום חם כזה. הם מסתכלים על השעון, זה פה, זה שם. גם ככה זה עולה בקנה אחד עם הרצון שלהם. 35 דקות זה מספיק. מה אתם אומרים על האמירה הזאת? דבר מעניין, נכון? הוויכוח מתחיל להיות מעניין. מעניין מאוד. אבל התחלתי לשכנע את עצמי עכשיו, אני חייב להגיד לכם, כן? עכשיו אני צריך כבר להתמודד עם הטענה הזו. עוד בסוף אני אתן לעצמי צלש על קיצור השיעורים. כן? אבל זה מסע ומתן מעניין. כן? האם יש לך את הזכות לאחר? זה מעשה ראוי או לא? מה המניע להתנהג כך? לדוגמה, לחץ, התלהבות, רצון להיטיב, פחד וכדומה. כל מניע כזה, כן? כל מניע כזה, יש לו ערך אחר מבחינה מוסרית. ערך אחר. יש מניעים שהם שליליים, פחד. גם בתוך פחד זה לא תמיד שלילי. יש פחדים שהם חיוביים ביותר. יש צורת, כן? הופעה של פחד, כן? שהיא מאוד חשובה. יש לה ערך. אז צריך גם לראות איזה פחד מכין לנו. כל זה צריך להיבדק, כן? בצורה מאוד מדויקת. מה עם הגורמים וכו'? ג' אז אמרנו, התחלנו, מהי ההתנהגות? שאלה שנייה, מה עם הגורמים שהביאו אותה התנהגות? ג' הנה פה אנחנו מגיעים לפואנטה. מה הרגשנו, איך הרגשנו לאחר מעשה זה? המעשה הזה, על קראו ועל קרביו, המניעים שלו, מהו המעשה שעשית, מה המניעים שלו, איך כל זה פעל עליך בנקודת המגע שלך עם המעשה הזה, מה זה פעל בתוך הנפש? איזה אווירה זה יצר בתוך הנפש? מוסרית, לא מוסרית, כן? אווירה של תסכול, עצבות, חרטה, מה זה גרם לך? זו השאלה הגדולה. איך הרגשנו לאחר מעשה זה? כן, דלת, האם היינו רוצים לשנות מעשה זה? הנה השאלה. אחרי שהגבנו, השבנו על כל השאלות בדיוק, מקסימלי, כל אחד לפי כוחו, יש מקום לשאול את השאלה וגם קבל תשובה די פשוטה. האם היינו רוצים לשנות מעשה זה? האם היית רוצה לאחר לשיעור שוב? שוב. התשובה היא? לא. שם יעזור. לא הייתי רוצה לאחר. שם יעזור. כן? אבל גם לכם יש אחריות לזה אגב. כן? הנה, כבר אני חובס השמים, אתם רואים שותפים למחדל. כן? אני יושב, לומד עם תלמיד, הוא מושך אותי עם עוד שאלה, עוד שאלה. כן? אני לא יכול להשיב, טוב, עד לפה, יש שיעור. הוא באמצע, אתה לא יכול לעזוב את היולדת באמצע הלידה. אז גם לכם יש אחריות. לשחרר. אבל גם זה לא תירוץ. כן, גם זה לא תירוץ. התלמיד הוא בסדר, הוא שואל, זה בסדר גמור. כן. הייתי רוצה לשנות את המעשה? התשובה היא כן. אם כן, האם ישנה דרך אחרת להתמודד עם הגורמים המעוררים אותנו להתנהגות זו? אותם גורמים שענינו עליהם בשאלה ב', רואים? מהם הגורמים שהביאו אותנו להתנהג כך? הגורמים האלו גרמו לנו להוציא מתחת ידינו מעשה מקולקל. האם יש אפשרות לשנות את הגורמים האלו? באותה סיטואציה, בשיחה עם דודה, באותה סיטואציה של יחס של אי כבוד כלפי הזולת, האם אני יכול לפגוש את אותו חבר שוב היום ולייצר התנהגות אחרת? זו השאלה. כי אם אני לא אכניס לתוך הסיטואציה הזו גורמים חדשים, אני אחזור על אותה הפעולה. היא תשחזר את עצמה באופן יומיומי. אבל אם אני רוצה לשנות, אני חייב להפיק את הסיפור באופן שונה, כדי שהעמוד לא ייפול עליי. אני חייב להפיק את הסיפור באופן שונה. האם ישנה דרך אחרת להתמודד עם הגורמים המעורים אותנו להתנהגות זו, שקראנו לשלילית? כן? אז איך עכשיו אני, סליחה שאני מביא את עצמי שוב, כי זה המקרה שמעסיק אותי קצת, כן? איך אני עכשיו, כל הגורמים שגרמו לי לאחר, שהשלחתי אותם בשעת נפש ובבוז, אחרי שאני, כן? אחרי שהם זוהו כגורמים שקריים, איך אני עכשיו מכניס גורמים אחרים? אולי אני אכוון שעון 5 דקות. ייתן לי התראה של 5 דקות, רעיון לא רע. אולי אני אגיד לאיזה תלמיד חביב שיושב לידי, שיעשה לי ככה בכתף, 5:10. יכול להיות? יכול להיות. אני אשמח לעשות זה כמובן. איך אני במצב הסיכון הזה עכשיו יוצר מציאות חדשה שתאפשר לי לא להיות ככלב שב על קיאו, ולחזור לאותה פעולה באופן מחפיר ולא נשלט, יום אחרי יום. זו השאלה. האם ישנה דרך אחרת להתמודד עם הגורמים המעוררים אותנו להתנהגות זו שהוגדרה כשלילית? שאלות? מישהו רוצה להגיד משהו? להגיד משהו? אין שאלות. טוב, כל מובן. ככל שנעמיק ונרחיב, כן? תרגול מדהים, התרגול הזה. זה תרגיל פצצה. ככל שנעמיק ונרחיב תרגול זה, כן, נעמיק בזיהוי הגורמים ונרחיב, כן, בהיקף המעשים הנחקרים והמתושאלים, נשיג ממילא שליטה יותר רחבה, הבחירה החופשית שלנו כמובן תתרחב, נהיה יותר שליטים על מעשינו ונוכל לבחור ביתר קלות, כן, את המעשה הרצוי, כן, את המעשה הרצוי. ככל שנעמיק ונרחיב תרגול זה, נוכל לגלות דברים חדשים ומעניינים על עצמנו, על גורמי ההתנהגות שלנו. נוכל לקחת חלק יותר משמעותי בהנהגת הנפש שלנו, ולא נהיה נשלטים על ידי כוחות עיוורים שאפילו לא מודיעים לנו מה הם עושים לנו. כמו ילד הקטן שלוקח מאבא שלו את המפתחות של האוטו ונוסע. כן? לפחות לא נהיה במצב כזה שלוקחים לנו את המפתחות, כן? ונוסעים עם הרכב. לפחות לא נהיה מצב כזה. נהיה יותר שליטים, ניקח חלק יותר משמעותי בהנהגת הנפש שלנו. כן? נוכל לגלות כי מעשים מסוימים, כן? בהקשר לתרגיל הזה באמת, תשומת הלב, בעיקר על ההיבט הזה, נוכל לגלות כי מעשים מסוימים מעניקים לנו תחושה טובה, ומאלה נדאג לייצר אותם כמה שיותר. כמה שיותר, כמו אדם שמזהה שאוכל מסוים, הוא מעצים אותו, מחזק אותו, עושה את העיכול קל ונוח יותר, אין שום ספק שהוא יבחר באוכל הזה, לפחות בתקופה הקרובה. כן? למה לא? מדוע לא? אם זהיתי את המרכז, אבל אם אדם לא יודע מדוע הוא לא מרגיש טוב אחרי האוכל, כן? או מדוע הוא מרגיש טוב, הוא תולה את ההרגשה הטובה שלו, אינני יודע מה, כן? אבל הוא לא יודע שזה האוכל גרם. הוא לא ידע, כן? בעצם לאמץ בחום את התפריט הזה, שגורם להרגשה טובה, כי הוא לא יודע מאיפה בא להרגשה הטובה. זה דבר ברור. הוא יכול היה לשלוט על יצור ההרגשה הטובה, אם הוא יודע מה גורם לה בצורה מדויקת. מה שהוא לא יודע, הוא נתון בעצם לאיזושהי התנהלות עיוורת, גם חיובית וגם שלילית. הגילויים הללו יסייעו לנו בדרכנו לזהות את ההתנהגויות, ואלו התנהגויות אומרות לנו תחושה לא נעימה. הגילויים הללו יסייעו לנו בדרכנו לזהות את ההתנהגויות, אותם היינו רוצים לשנות ולנתב. פה החיים מתחילים להיות מעניינים. פה החיים נהפכים ליותר משימתיים, יותר מדויקים ומכוונים לתעודתם, היינו עושר הנפש ושלימותה, ולא נהיה במצב כזה שאנחנו הולכים לנו, פתאום טאק, מישהו זורק עלינו איזה כדור קטן. אני מסתכל, לא יודע איפה זה בא. ממשיך ללכת, טאק, מישהו זורק עלי כדור. מאיפה זה בא? וכך אדם הולך יום יום, במשך שעות ביום, וזורקים עליו כדורים קטנים, שמציקים לו כל מיני מעשים שהוא לא רוצה בהם, אבל הוא לא מזהה את המקור של האש. ממילא הוא לא מסוגל גם לנטרל אותו. זה מה שמתרחש בתוך הנפש. שאנחנו לא ערים ולא יודעים את החוקיות, כן? את החוקיות של מצבי הנפש שלנו, איך הדברים נגרמים, מה גורמים, כן? נגרמים, מה גורמי הדברים? אנחנו מתהלכים בתוך מציאות, בתוך האפלה, כן? מה שנקרא, דרכם באפלה לא ידעו במה ייקשלו. אתה נופל ולא מסוגל להגיד אפילו שהאבן הזו הפילה אותך. אתה מתחיל לחפש אתה כמו שיקור. מה הפיל אותי? האבן הפילה אותך. אז האבן הפילה. טוב, אני כבר נכשלתי בה, לפחות אני אסכל אותה מן הדרך כדי שאחרים לא ייגשלו בה. זה יחס רציני. גם אני אמור לעבור פה מחר, אז גם שאני לא ייקשל בה. זה יחס רציני. יש פה זיהוי, יש פה מיקוד, יש פה הבנה ברורה שזה מה שגרם לנפילה, ואני מסלק את הגורם הזה הצידה. מצוין. כן? או, הגילויים הללו יסייעו לנו דרכנו לזהות התנהגויות אותם אם רוצים לשנות, ולנתב. טוב, נשארו שתי דקות, אבל בכל זאת ניכנס לפסקה הזו. מחשבות וחששות המרחיקים אותנו מיצירת שינוי התנהגות. מה באמת גורם לכך? כן, שאנחנו לא מצליחים לפעמים לסלול את הנתיב המופלא הזה, כן, של שינוי התנהגויות, ההתנהגות בעקבות, כן, התרגיל הזה. מה גורם לנו לא לשנות התנהגות? חוץ מעצם המודעות, כן? חוץ מעצם המודעות, האם יש סיבות נוספות שמשיחות את דעתנו מהדבר הזה, או מרפות את ידינו מעבודת הפיקוח על המעשים? מה קורה? מחשבות וחששות. ישנם מצבים בהם איננו שלמים עצמנו לגבי מעשה מסוים, אך גם אין לנו כוח, כן? או חשק לשנותו. חולשת הרצון המוסרי. אין לנו כוח. הדבר יכול להיגרם מחולשה גופנית, כן? צריך לגדל, תמיד צריך לברר מהי הסיבה. חולשה גופנית, לפעמים העצלות נגרמת לא בגלל חולשה גופנית, אלא כתוצאה מרצון חלש, פשוט רצון חלש. יכולה להיות סיבה שכלית שאני לא מבין בדיוק את ערך השינוי, יכולה להיות סיבה רגשית, כן? סיבה רגשית של חשש ופחד, כל מיני סיבות יכולות להיתכן. אבל לפעמים זה אין כוח או חשק לשנותו. לא טוב לנו עם ההתנהגות שלנו. אך גם אין לנו כוח להתחיל לחשוב על דרכים לשינוי התמודדות. כלומר, אין לנו כוח לבצע את התרגיל. זה נקרא לחשוב על דרכים לשינוי התמודדות. כלומר, יש לנו קושי אפילו לפתח את המהלך המחשבתי של א', ב', ג', ד', ה'. מהי ההתנהגות? מה הם הגורמים שהביאו? כן? כשאנחנו שואלים את השאלות האלו, אנחנו נופלים לעייפות באופן אוטומטי, ו... אין כוח לא לשאול וודאי שלא להשיב. אין כוח למחקר עצמו. פה לא מדובר על היעדר כוח למימוש של המסקנות, אלא אפילו בשלב המוקדם, שזה שלב התשאול והמחקר שעליו דיברנו לפניכם. לחשוב על דרכים, לשינוי התמודדות. אנו מבולבלים, לא יודעים האם אנו באמת חפצים בשינוי, זו שאלה גדולה. המשמעות של השינוי זה פתיחת מערכה חזיתית עכשיו עם הרגלים. זה לא פשוט שעוד הרגלים. כן? ופתאום מעורר אותנו הדמיון לחשוב ולהגיד לעצמנו ככה, רגע, מה, אז עכשיו מהיום עד סוף ימי אני צריך לקום חצי שעה מוקדם יותר בבוקר? רק המחשבה הזו יכולה לגרום לאדם פחד נוראי. כן? אז אומר לו רבי נחמן, ברוך השם, יעמוס לנו יום יום. לא, לא, לא כל החיים, רק מחר. וכל פעולה שאתה עושה היא מחזקת ומחסנת את כוח הרצון שלך, עד שאתה יכול להעמיס על עצמך את כל המלאכות שבעולם. אבל עצם עובדה שאדם חושב, עכשיו אני צריך להתמיד בשינוי הזה כל שארית חיי. זה כבר יכול להפיל עליו פחד גדול. כן? אנו מבולבלים, לא יודעים האם אנו באמת חפצים בשינוי. ואולי עדיף לנו להמשיך כך כמו עד עכשיו. הבלבול לא נובע מהשאלה הערכית, האם נכון כך או אחרת. כן? המעשה באמת צריך שינוי. אבל אולי בחשבון הכללי יוצא שכרי והפסדים מתוך המאבק והמלחמה שאני מכניס את עצמי, אליה. אז אתם יודעים מה? אני לא יצדיק, חסיד. אני רק צדיק. או אני לא יצדיק. אני אדם טוב, אדם כשר. הכתבו לי על מצבה, פה נקבר אדם כשר. בסדר, אז מה כל הסיפור? אז אני לא יהיה אחד עכשיו שמשנה את ההתנהגות שלו ומתמיד בה עד סוף ימיו, כן? אז אני אדם פשוט, פשוט, פשוט. כן? אולי עדיף להמשיך כך. טוב, פעם באה נחלק את הקושי לבצע את השינוי לארבע נקודות עיקריות. כן? אני רואה את זה. המשך בירוע סוף. הכל בסדר, אף אחד לא נפל. צור כאן בארבע,